שלום לכולם. לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד את הפרטים של הנסיעה שלנו לאומן. יש לנו בקרוב נסיעה לאומן, יש מסלול קצר מיום שני עד יום שישי, ויש מסלול ארוך מיום שני עד יום ראשון, כולל שבת אצל הבעל שם טוב. השלושה ימים ראשונים זה סדנת שקוף איתי ועם גידי באומן אצל רבי נחמן, מרצה אורח אביחי כהן, ונוסף לזה שבת אצל הבעל שם טוב. התאריכים, שני שישי זה י"ח עד כ"ב באב, שישי עד העשירי לשמיני, והמשך זה שבת נוספת אחרי זה. אתם יכולים לראות את הפרטים בלב הדברים באתר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, פעם שעברה, לא, דווקא לא. קצת טוב, ברוך השם. שם צדיק. טוב, אז דיברנו על הפחד, ויש עוד הרבה מה לדבר על הפחד. מה שאמרנו בעניין הפחד, שהפחד זה נורית הזהרה שיש לנו ברכב שלנו בחיים, שאומרת, תעצור בצד. תעצור בצד ותראה מה קורה, אתה נוסע מהר מדי, אתה לא בכיוון, משהו לא בסדר. ובאופן עקרוני, מה שלא בסדר זה שעברת את הגבול. עברת גבול, יצאת מהמקום הבטוח והמוגן, אז אתה מתחיל להרגיש פחד. פחד הוא מעוטט שאני יצאתי מחוץ לגבול, והגבולות שדיברנו עליהם זה הגבולות שהקדוש ברוך הוא, האבא הטוב שלנו, קבע לנו בתורה. גבולות התורה, אסור ומותר, ואם אני נשמע בתוך הגבולות האלה, זה כמו ילד שההורים שלו אומרים לו, אל תיגע באש, אל תרוץ לכביש, תבוא לאכול, תישן, כמובן הכל באהבה וברצון שהילד יגדל ויתפתח, זה התורה. ומי שעובר את הגבול הזה, אז הוא מרגיש פחד, כי הוא נמצא במקום שהוא באמת מסוכן לו, והנפש מרגישה את זה. זה מה שדיברנו בכמה מילים בפעם שעברה. זה הגבולות הבסיסיים שיש בעולם. גבולות של לא להכניס את היד לאש זה קו אדום. לא לרוץ לכביש זה קו אדום. וכן הלאה. אבל יש, אם ניקח את כל הנושא הזה ונגדיר את זה בצורה יותר פנימית, יש עוד הרבה סוגים של גבולות. וגם שם, אם אנחנו לא יודעים איפה לעצור ואיפה לתחום את עצמנו בתוך גבולות, אז שוב אנחנו נרגיש פחד, ולכן יכול להיות שגם שאדם שומר תורה ומצוות והוא בתוך הגבולות הקדושים של התורה, עדיין הוא יכול לחוות פחד וחרדה, כי עדיין יש גבולות שהוא עובר בתוך עצמו בכל מיני מישורים, וצריך לבדוק גם את הנקודה הזאת באותו עיקרון. לפי מה שאנחנו רואים בליקוטי הלכות, רבי נתן אומר שיש בעצם שני סוגים של גבולות. יש גבולות כלפי העולם החיצוני, ויש גבולות כלפי העולם הפנימי, כלפי העולם הרוחני, כלפי השמיים. ובאופן מאוד נפלא, אנחנו רואים שכמו כל העקרונות הרוחניים, כל העקרונות הכי עמוקים שיש בנפש ובעולם הרוחני, הם נמצאים בצורה פשוטה וברורה וחדה, מקופלים בתוך ההלכה. בתוך ההלכה שהיא נראית הוראה יבשה איך להתנהג, שם יש את כל העקרונות הרוחניים והנפשים של הקדוש ברוך הוא, זה משתקף שם. ורבי נתן מראה לנו בליקוטי הלכות איך זה בדיוק משתקף. ומי שזוכה ללמוד ליקוטי הלכות, הוא פשוט מתחיל לראות שאין דבר יותר מתוק ויותר מדויק ויותר רוחני ויותר נעים מאשר הדברים הפשוטים של ההלכה. אז בעניין של הגבולות כלפי העולם וכלפי השמיים, רבי נתן מדבר בהלכות סוכה. אז ההלכה כותבת כך, בעניין דפנות הסוכה, זה עכשיו אני קורא מההלכה, קיצור שולחן ערוך, בעניין דפנות הסוכה יש הרבה חילוקי דינים ואין הכל בקיאים, על כן צריכים לעשות דפנות שלמות וחזקות, שלא יהיה הרוח מניע אותן. אני יודע שעכשיו לא סוכות, אבל העיקרון הזה הוא נכנס בתוך ההלכות האלה מאוד יפה. ורבי נתן כותב ככה בליקוטי הלכות, כי דפנות מחיצת הסוכה מורה על גבול הקדושה. ולשם צריך להכניס כל כלי תשמישו ואכילתו ושתייתו ושנתו, וכל שאר צרכיו כולם צריכים להיות בתוך הסוכה דווקא. והגבולות האלה הן מחיצות שמפרידות בינינו לבין העולם החיצוני. אנחנו לא נותנים לכל מה שיש בחוץ להיכנס אלינו הביתה, כמו שאנחנו לא נותנים לכל אדם להיכנס אלינו הביתה, כמו שאנחנו נועלים את הדלת או את השער או שמים שומר בכניסה ליישוב או לאיפה שאתה גר. אז אותו דבר על כל החיים שלי. אני צריך לשים שומרים, אני צריך לשים גבולות, ולא לתת למישהו שיכול לפגוע בי להיכנס לתוך המציאות שלי. ואומר רבי נתן בליקוטי הלכות במקום אחר, ובזאת הסוכה הקדושה אנו יושבים, והסוכה מגנת עלינו ושומרת אותנו מכל השונאים והרודפים הרוצים להרחיק אותנו חס ושלום. כי על ידי כוח הסוכה אנו בטוחים בהשם יתברך, שנהיה סמוכים ודבקים בו יתברך תמיד לעולם ועד, ואין שום דבר שירחיקנו ממנו יתברך. הנה המקום הכי מוגן בעולם. זה כל כך יצירתי שהקדוש ברוך הוא לקח את המקום שהוא הכי לא מוגן בעולם, והוא אומר לנו שזה המקום הכי מוגן בעולם. אם נגיד לבן אדם, אתה רוצה להיות מוגן, מה תעשה? אז הוא יגיד, אני אכנס הביתה, אני אשים סורגים, אני אשים חומות, אני אשים שומרים, מערכות הזקה, לא יודע, רדארים לאיתור טילים, אני אעשה את הכל, אני אשים גלאי של חיידקים במים, אני אעשה את הכל לשמור שלא ייכנס, אבל אני צריך להיות סגור ומבוצר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה להיות מוגן? תצא מהבית, תהיה במקום שממש בחוץ, ותשב מתחת לכמה עלים, תדע לך, אתה מוגן, אתה מסודר לגמרי, אתה יכול להיות רגוע. למה? אז לפי מה שאמרנו פעם שעברה, המוגנות שלנו היא פנימית, היא לא רק חיצונית. נכון שצריך שמירה. אנחנו לא אומרים שאין עולם, יש עולם ויש הלכה, ובהלכה צריך להתייחס גם לשמירה החיצונית. אבל אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. צריך את הנקודה הפנימית שהקדוש ברוך הוא מאפשר אותה, ואז יש כיסוי לדבר החיצוני. אם אין את הנקודה הפנימית, הנקודה החיצונית לא עוזרת. אם אין שמירה פנימית, אתה תהיה במקום הכי מבוצר, ואתה תרעד כמו עלי נידף מפחד של משהו שלא יכול לקרות, אבל אתה תרעד, כי אין לך בפנים הגנה, מבפנים אתה לא מוגן. אז הגבולות כלפי העולם, זה הגבולות של התורה. זה אסור, זה לא נכנס אליי לפה, זה לא נכנס אליי הביתה, זה לא נכנס לי לעיניים, זה לא נכנס לי לאוזניים. אני שומר על החיים שלי. למרות שהיום העולם הוא כל כך חיצוני, שהחיצוניות היא כבר חודרת דרך כל מיני חוטים וירטואליים ולא וירטואליים לכל מקום. אתה לא צריך לצאת החוצה. הכל החוץ כבר נכנס לך פנימה, לתוך כל מכשיר. אפילו אם אתה לא מחובר, אז באוויר זה כבר קיים. אתה רק צריך ללחוץ על איזה כפתור, והאוויר יביא לך את זה. את כל החוץ, את כל מה שקורה בכל העולם שלא קשור אליך, לא נוגע אליך, לא מועיל לך וגם יכול להזיק לך. אז קודם כל צריך לשים גבולות. לא כל דבר נכנס לי הביתה, לא כל דבר, כמו שאני לא אתן לכל בן אדם מהרחוב להיכנס ולהתנחל לי בבית, אז למה שניתן לו להתנחל לי במוח? למה שניתן לו להתנחל לי בלב? עם כל התאוות וכל היצרים וכל הבלבולי מוח וכל, אפילו נגיד לא דברים קטלניים של אלימות וזנות, סתם לבלבל לי את המוח בדברים שפשוט מבלבלים לי את המוח ושורפים לי את החיים. אז זה אם אני רוצה להיות מוגן, אני שם את זה. ותראו כמה פחד נכנס לתוך החיים שלנו דרך כל התקשורת הזאת. לא רק שמספרים לי חדשות של משהו נורא מפחיד שבחיים לא הייתי יודע עליו ולא היה מפחיד אותי, אבל עכשיו הוא הצליח להפחיד אותי, אלא שהרמה של האלימות והפחד שחודרת היא כל הזמן עולה וגדלה. משחקי מחשב הכי פשוטים, הם פשוט מלאים בכאלה, זה כדי להסעיר אותך. לא רוצה, אני רוצה לחיות, לא רוצה להיות ב... זה מישהו אמר לי פעם, לא, זה חיים, זה... אמרת, אתה יודע, אחד שנגע בחוט חשמל חשוף עושה ככה, זה לא חיים, הוא מתחשמל. הוא עכשיו מתחשמל, הוא לא רוקד. ואיך בודקים את זה? שהוא לא יכול להפסיק. הוא פשוט, הוא פשוט, כן, זה לא כזה נעים. אז זה סוג אחד של גבולות. זה הגבולות של התורה. והגבולות של התורה באים להגן עליי ממה שמזיק לי. לא, הם לא באים להצר את צעדיי, הם באים להגן עליי. דברים, לא דברים רעים, אבל זה יותר מדי. יותר מדי, שזה בדיוק אגב כמו פחות מדי, זה גם לעבור את הגבול לצד השני, לא לתת לעצמך מה שאתה צריך. עברת את הגבול, אתה שוב נכנס לאותו מקום של סכנה. זה דבר אחד. יש עוד סוג של מעבר גבול כלפי העולם, וזה מעבר גבול פנימי. מעבר גבול פנימי שגם לנפש יש גבולות. הנפש היא כמו ילד. ילד יכול לשחק, יכול להשתולל, אבל תמיד ילד צריך גבולות. ילד צריך שיגידו לו עד כאן, לא בתוקפנות, אבל שזה יהיה ברור. ילד צריך ביטחון, הנה הקיר, הנה הקיר. את הקירות האלה לא עוברים, לא בגלל שהתורה אסרה, אלא בגלל שזה החוקים של הבית שלנו, וזה מה שאבא ואמא אומרים. לא מדובר על חוקים נוקשים וגבולות תוקפניים שלא מתחשבים, אבל זה לא עושים. ילד לא יכול להכניס את היד לכיס של אבא ואמא ולקחת כמה שהוא רוצה ולקנות מה שהוא רוצה. למה לא? שיהנה. למה לא? כי אתה הורג אותו, כי אתה נותן לו לעבור גבול, הוא לא ידע להעריך כסף. כל דבר שהוא בלי גבול, בלי עד כאן, זאת השעה שהולכים לישון. שוב, לא משהו עכשיו בריטי ברמות של 0-0. כן, שמעתי בדיחה יפה על יקים. אתם יודעים מה זה יקים? יקים, מדייקנים ברמות מטורפות. אז אחד נכנס לבית כנסת של יקים, ושאל את אחד מהמתפללים, תגיד לי, תפילת מנחה זה עכשיו? אז הוא אומר לו, לא, עכשיו. אז זה כבר, כאילו, זה כאילו, אי אפשר לחיות ככה. שזה מוגזם, שזה מדוקדק מדי, זה נהיה נוקשה, אבל בכל אופן צריך גבולות. צריך גבולות, והגבולות נותנים ביטחון לילד. כמו שילד גדל בתוך גבולות של מותר ואסור, ובתוך הגבולות האלה שמחזיקים את הבית, הוא כמובן מקבל אהבה. לא אומרים לו רק מה לא, או גם בתוך הדבר הזה יש תוכן. זה לא, אוקיי, בוא תראה את הכן. זה אנחנו לא עושים, בוא תראה מה אנחנו כן עושים. אם אתה רק אומר לו מה לא, אז כאילו, מה אתה רוצה שהוא יעשה בי עם עצמו בדיוק? כמו שזה עם ילד, ככה זה גם עם הנפש. שהנפש היא כמו ילד. וכשאדם הוא ילד, עד שהוא מקבל את הבגרות שלו, אז החלק שפעיל בו זה רק הנפש. והנפש נתונה לרושם גדול, ודברים נקבעים בתוך הנפש, וכל אחד מאיתנו יש לו בתוכו כל הזמן דברים שעוברים עליו בנפש, שרובם ככולם הם דברים שקשורים לילדות, שחוזרים ונשנים בכל מיני צורות ומתלבשים במציאות. אם לא נתנו בו אמון ואמרו לו, טוב טוב, נעשה בשבילך, עזוב עזוב, אתה לא יודע מה לעשות, ואמרו לו את זה בערך 700 מיליון פעם, האמת שגם הרבה פחות זה מספיק, אז הוא פשוט כל הזמן בחוויה של, יואו, אני לא אצליח, אם אני אעשה, לא, אתה יודע שאני לא אעשה, אולי תעזור לי, אולי אשתי, אולי תעשי זה במקומי, לא, אני לא יכול, אולי מחר, אולי, הוא פשוט חסר ביטחון בגלל שהוטבע בו בנפש המידה הזאת. אז הנה הרגשה של מישהו בנפש, וכל אחד יש לו בנפש כל מיני רגשות. כמו שילד צריך שני דברים, צריך שיתנו לו מקום לרגשות שלו, וגם צריך שישימו לו גבולות, כל אחד מאיתנו, הנפש שלו צריכה אותו דבר. לתת מקום לנפש שלי, לבטא אותה, אבל בגבולות. בגבולות זה בזמן תחום. רבי נחמן אומר, המקום לבטא את הנפש שלך, זה בהתבודדות ובשיחה עם בן אדם קרוב. תבטא, תגיד מה אתה מרגיש. אבל אם אתה כל הזמן בסרט הזה, משנייה שאתה קם עד שנייה שאתה הולך לישון, זה נקרא הצפה רגשית, עברת את הגבול. לא שמת גבולות לנפש שלך. כמובן שאם אתה לא נותן לה אף פעם להתבטא, אתה גם לא יכול לשים לה גבולות. אם אתה שם לה רק גבולות, ואתה אומר לעצמך, שתוק, שתוק, תהיה ילד טוב, תעשה מה שצריך, תפסיק פחד, תפסיק עם חוסר אמון הזה, תפסיק עם החוסר ביטחון הזה, מה תפסיק? זה מה שאני מרגיש. טוב, אז תרגיש. נרגיש, אז זה מה שאני מרגיש, אני מרגיש, טוב, די להרגיש, עכשיו, אתה יודע, אוקיי, צריך לשים את זה גם במקום מתוחם, אחרי שאתה מכיל את הנפש, כמו שאתה עושה עם הילד שלך, יש מקום לשים גבולות, לעבור את הגבול עם עצמך, זה הצפה רגשית, ואז אתה כל הזמן נתון לסערות הרגשיות שלך, ואתה בעצם לא נמצא בשום מציאות. מדברים איתך, מי שעונה זה הנפש, אתה לא עונה. אתם מכירים את האנשים האלה? שאתה אומר לו משהו, למה אתה מאשים אותי? אני מאשים אותך, שאלת אותך מה השעה. לא, אבל אמרת לי את זה בטון, ושאלת אותי, כאילו, אי אפשר לדבר, כל מה שתגיד, אני לא אשם. למה אתה, לא, אני לא מתווכח, אני לא עצבני. וואי, אי אפשר לדבר איתך. אתה כל הזמן בהתגוננות, למה? כי אתה בצפה רגשית של רגשות אשמה, שהם לא מטופלים, והם לא מוכלים, אז הם פשוט ממלאים את כל מה שיש לך, וככה אתה חי. ובשביל לא להיות אשם, אתה גם תשקר, ותעגל פינות, ותעשה הכל, רק לא להגיע לחוויה של אשמה. רגע, אמרתי לך, קבענו בשבע, עכשיו שבע וחצי. לא, תראה. מה הבעיה להגיד? איחרתי. איחרתי, זה לא בסדר. לא, אני כל כך מלא ברגשות אשמה שאני לא יכול להגיד את זה. אני אומר, אתה לא מבין, רגע, קבענו בשבע, לא דיברנו על שבע וחצי. שנייה, לא, זה לא אתמול. למה אתה משקר? כי אני לא יכול להיות במציאות. אני עכשיו בהצפה רגשית, ורוב האנשים נמצאים בחוסר גבול הזה, כמובן שזה חיים עם הרבה פחדים. כי אתה לא יודע איפה הגבול, גם של עצמך מבפנים. כל זה, זה עדיין גבולות כלפי העולם. יש פסוק בקהלת, תראו איזה קדושה התורה שלנו, שבפסוק אחד, עולם שלם של תפיסה נפשית, נמצא שם מסודר לגמרי ויפה. דאגה בלב איש יסיחנה. מה זה אומר? שני תנאים קדושים בגמרא, כל אחד אומר הסבר אחר לעניין. אחד אומר יסיחנה לחברו. יש לך דאגה, משהו מציק לך, כואב לך, כאילו שיש מישהו שזה לא קורה לו. יסיחנה, תשיח, תדבר על זה, תשוחח על זה, תפתח את זה, בוא נדבר על זה, תשחרר. דבר עם חבר, דבר עם אשתך, דבר עם הקדוש ברוך הוא, תשחרר, וזה יהיה טוב, תשחרר את זה. הצד השני, תנא האחר אומר, דאגה בלב איש יסיחנה מדעתו. תדחיק. חבר'ה, תחליטו, תסגרו על עצמכם. תראו איזה קדושה התורה. התורה אומרת, גם וגם, הכל לפי העניין. אם אתה רק משחרר, אתה יודע, אתה לא, אתה בהצפה רגשית. אם אתה רק מדחיק, אתה בהכחשה, זה יתפוצץ עליך, זה לא פתרון. אז כמה, איך עושים את זה? רבי נחמן אומר, נעשה לך את זה מסודר. שעה ביום התבודדות, כל שאר היום בשמחה. התבודדות, תשחרר, ועוד יש לך איזה חבר שאתה מדבר איתו, תשחרר. תעשה את זה מדוד. אחר כך, תשים גבול, תגיד, עכשיו אני מתפקד. נכון, אבל אני מרגיש את זה. בסדר, אני מרגיש את זה, זה מלווה אותי, אז מה? אני לא נותן לזה מקום. אני אומר לעצמי, כמו שאני אומר לילד, תקשיב, נדבר על זה מחר, בסדר? דיברנו היום, דבר מחר. אי אפשר למלא את כל היום בזה, למעט שמשהו קורה חלילה. זה גבולות פנימיים שקשורים לעולם. לא לעשות עבירות, לא להכניס לתוך המציאות שלי דברים מותרים, כשהם מיותרים, כשזה לא מה שאני צריך, זה פוגע בי, ואחר כך אני מתחיל לפחד, כי עברתי את הגבול, ולא לעבור את הגבול בהצפה רגשית של לשחרר בלי גבול את מה שיש לי בתוכי. זה גבולות לעולם. יש גבולות לשמיים. זה חידוש גדול. החידוש הגדול הוא שאם אתה לא שם גבולות לשמיים, זה נקרא ריבוי אור. ריבוי אור זה נשמע מילה ידידותית. לפעמים בסלנג של אנשים שקשורים ליהדות ולקדושה, משתמשים בזה באופן ידידותי כלפי מישהו שמתלהב מהקדושה, והוא רוצה להתפלל הרבה, והוא רוצה ללמוד, והוא רוצה לפרוש מכל אבלי העולם הזה, וכל מיני דברים כאלה. מתייחסים לזה באופן ידידותי, אומרים הוא בריבוי אור, אבל ריבוי אור זה משהו מאוד לא ידידותי, זה משהו מאוד מאוד קטלני, והשורש שלו זה גאווה ודחיקת השעה. ריבוי אור פירושו, כל דבר טוב, כל דבר טוב, לא רק רוחניות, כל דבר טוב, שאני שואף אליו, קשר עם אשתי, קשר עם בעלי, קשר עם הילדים, לימוד תורה, התחזקות בשמירת שבת, דיאטה, התעמלות, שמירת הדיבור, לישון, לא לעבוד יותר מדי, כל דבר טוב, כל דבר טוב פשוט בחיים, שאני מסמן כמטרה, אם אחרי שאני מסמן אותו כמטרה, אני מתחיל ללחוץ על הגז, אני בריבוי אור. אז יאללה, עוד לא הגענו לזה, נו, יאללה, בוא, והנה, ומחר זה יקרה, לא, לא, מחר זה לא יקרה. לא, אבל החלטתי, ומהיום, ואל תתלהב. לא, אבל אם אני לא אתלהב, אני אכבה, לא, לא. זה גאווה. זה דחיקת שעה. ריבוי אור גורם כיבוי הנר. זה לא עובד ככה. זה נקרא, עברת את הגבול לשמיים. רוצה לדעת איך תדע? אתה מפחד. אתה מפחד כי נכנסת לעולם שהוא לא שלך. עברת את הגבול, זה לא המידה שלך. מי שנמצא שם, חי שם בלי פחד. כשאני בבית שלי, כשאני במקום שלי, כשאני בגבולות שלי, אני חי שם בלי פחד. כמו שאמרנו פעם שעברה, ההפך מפחד זה לא שעננות, ואני בסדר, לא. ההפך מפחד זה יראת שמיים. זאת אומרת, זה לא בדיוק ההפך מפחד, אלא בוא נגיד, הפחד בקדושה. יראת שמיים זה נשאר לי פחד במינון שאני יכול לתפקד איתו, והוא גם עוזר לי בתפקוד ושומר על הערנות שלי ועל הזהירות שלי. אני חי בתשומת לב. אז ההפך מפחדים וחרדות זה לא בזרימה. לא, הזרימה זה גם לעבור את הגבול לכיוון ההפקרות. לא, אני רוצה לחיות בתשומת לב, אבל לא בהיסטריה וככה. אני רוצה לחיות בזהירות, במחשבה, ברגישות לעצמי ולכל מה שסובב אותי. זה נקרא יראת שמיים. אז לפרוץ למעלה, זה נקרא ריבוי אור. והסוכה שאין לה מספיק צל היא פסולה. למה? אני רוצה את השמיים, אני רוצה את האור. תרגע. תרגע, גם האור צריך להגיע אליך במידה ובצורה מוגנת. כי יותר מדי אור זה לא טוב. כמו שאתם יודעים, שאדם נמצא במקום חשוך פיזית. אם הוא פורץ למקום מואר, זה מסוכן לראייה שלו. ואותו דבר זה גם ברוחני. ורוחני זה לא רק רוחניות מופשטת, אותו דבר זה בכל עניין. אפילו דברים טובים, כשהם באים במכה ובחוזק, זה מסוכן. חז"ל אומרים, כשם שאסור להגיד לאדם שמועה רעה, חס ושלום, בשורה רעה, במכה אחת, אלא בהדרגתיות, תקשיב, רציתי להגיד לך משהו, תראה, זה קשור לזה, תשמע, עד שאומרים לו את הדבר, כדי שהוא יוכל להתארגן על זה. אותו דבר, בשורה טובה גם, כן, לא אומרים לבן אדם, תקשיב, זה, לא, תכין אותי. לא יודע, שמעתי איזה רעיון, לא יודע אם זה נכון או לא, באיילון, בכביש 6, כל הזה, שאומרים לך, אומס בגלילות. אתה מספר לי את זה כשאני בדרך לגלילות, מה זה עוזר לי? כאילו, מה זה משנה? זה משנה, כי אז אני יודע שאני הולך לקראת הדבר הזה, ואני כבר לא אתעצבן כל כך, וזה יוריד לי את הסיכוי לעשות שטויות. לא יודע אם זה נכון, אבל זה יפה. לא יודע אם זאת כוונת המשורר, אבל זה נכון ברמת העיקרון. אני צריך לדעת לקראת מה אני הולך. דבר שבא בבום, עברתי את הגבול, אין לי כלים לזה, אני לא רגיל להיות שם, אני מתפרק. בדרך כלל זה לא קורה. כן. לא, בסדר. נכון. קיבלתי. בסדר. אז הגבולות לשמיים זה הכנעה, זה המתנה. אני מחכה. אני לא דוחף. אני מצמצם. עדיף מנות קטנות ולא במכה. כמו בן אדם, לא יודע, צריך לקחת אנטיביוטיקה, בוא ניקח את הכל ביום אחד, נגמור עם זה. זה לא עובד ככה. מדוד. לא שאני בעד אנטיביוטיקה, כן? שלא תבינו אותי, לא נכון. עכשיו, כשאדם נכנס לתוך עולם של קדושה, זאת אומרת, לתוך עולם של התקדמות והתקדשות בתוך גבולות, זוגיות זה קדושה. זוגיות זה דוגמה לשיא השיאים של הקדושה. זה גבולות, יש מותר ואסור מאוד חריפים, בתוך המותר והאסור הזה, הקדוש ברוך הוא אמור להתגלות. השכינה אמורה להתגלות. הדברים הכי קדושים והכי עמוקים והכי מרגשים בעולם אמורים להתגלות עד לרמה שנשמה חדשה מתגלה לתוך מקום שמכיל אותה ומגדל אותה. זה שיא השיאים. אבל כמה גבולות יש שם של אסור ומותר? יש עוד פעם גבולות חדים וחריפים של הלכה, של נאמנות מאוד חריפה. נאמנות זה לא שחס שלום אחד ילך לבגוד בשני, שזה ודאי בסיס, אלא נאמנות זה שאם חס ושלום מישהו מתעניין במין השני ברמה של עניין הכי קטן, חוץ מאשר בן הזוג שלו, זה נקרא בגידה. אתה כבר, לא, כבר אין קדושה. זהו, זה נגמר. וכשיש את זה, אז מגיע טוב, מגיע אור. אבל גם בתוך הגבולות האלה של גבולות, הגבולות משתנים. עכשיו אנחנו מגיעים לעוד נקודה, שהגבולות משתנים, ואם אני לא עוקב אחרי זה, ואני לא תופס שהם משתנים, אז אני עוד פעם מפחד. למה אני מפחד? כי משהו השתנה ולא הייתי ערוך לזה. יש פסוק בתורה, כי ירחיב השם אלוקיך את גבוליך. הקדוש ברוך הוא רוצה להרחיב את הגבול, רוצה להרחיב את הגבול. כמו שאדם הוא תינוק, אז הגבולות שלו והמציאות שלו היא מאוד מוגבלת, והתפיסה שלו והנפש שלו זה מאוד מוגבל, אז ככה גם כשאדם גדל. זה, הגבולות שלו גדלים, אבל כמה שהגבולות שלו גדלים, ברגע שגבול, באותו רגע שהגבול מתרחב, מה קורה? פחד. כי אני יוצא מהגבול המוכר, יש פה גבול חדש, אני צריך, כמו שהגבול יתרחב, אני צריך גם בעצמי להתרחב. ואז אם אני לא יודע לעשות את זה, אז מגיע פחד. הביטחון של כל אחד מאיתנו, יש פה פרדוקס, הביטחון של כל אחד מאיתנו נובע מזה שהוא נמצא בתוך עולם מוגן ומוכר. אני יודע בדיוק איפה אני גר, מי זה אבא ואמא שלי, איפה אני לומד, מה אומרים לי בבית ספר, מה הדרישות, מה הסדר יום. אני מכיר את העולם שלי, והוא מוכר ומוגן ובטוח. אז זה נותן לי ביטחון, נהדר. אבל מצד שני, אם אני נשאר ונאחז בתוך העולם הזה, ולא רוצה להשתנות כשהגבולות זזים, והם זזים כל הזמן למי שלא יודע, אז אני מאבד ביטחון עוד פעם, כי אני קורס לתוך המציאות שהיא כבר לא רלוונטית. אז אני מחזיק גבולות שלא קיימים ולא רלוונטיים לגביי. אז עכשיו הגבולות שלי מצומצמים. הם לא תואמים לי. ואז הביטחון שבא לי מתוך העולם המוכר מתערער. כי מגיע העולם חדש. אני חייב להסתנכרן עם הגבולות החדשים. רבי נחמן כותב בתורה חפי ליקוטי מוהר"ן, ודע שבכל עולם ועולם, ובכל מדרגה ומדרגה יש שם דמיונות. והם הקליפות הסובבים לפרי, הקודמים לפרי, וסובבים את הקדושה. וכשאדם נעתק ממדרגה למדרגה, כשאדם מתקדם, אזי צריך לו ללך דרך אלו הדמיונות, כדי להגיע אל הקדושה. ותכף כשעולה למדרגה, אזי מתעוררים הקליפות שבמדרגה ומסובבים אותו. וצריך להכניע אותם ולשבר אותם ולטהר אותו המקום מקליפות. קליפות זה חיצוניות. והחיצוניות שיש לנו כשאנחנו רוצים להתקדם זה שאנחנו נאחזים במה שהיינו. ואנחנו לא משחררים. ואז בא פחד מכיוון אחר שלא שחררנו. ואנחנו רוצים להתכווץ לתוך מקום שעד עכשיו הקיר היה פה, אבל פתאום אני רואה שאין קיר בכלל. אז במקום ללכת ולראות בוא נראה איפה הקיר ולהירגע כי הנה הקיר החדש, אז אני פשוט נמצא כאן ואני בבהלה כל הזמן שאין קיר. אני לא מרחיב את עצמי לגבול החדש. על מה אנחנו מדברים? זה נשמע מאוד מופשט. בוא נגיד את זה פשוט יותר. כשתינוק נולד, הוא מקבל את הבית המוגן, ובעזרת השם הוא מקבל אימא מוגנת ופנויה רגשית להכיל אותו ולהיות שם בשבילו, וגם להגיד לו גבולות. בלי כעס ושנאה וטינה שאומרים לו איפה כן ואיפה לא, והוא בטוח והוא רגוע לתוך הדבר הזה. ואז הוא הולך לגן, וסיפר לי איזה מישהו לפני כמה זמן שהוא הלך לגן, הוא זוכר שהוא הלך לגן ואימא שלו הייתה לידו, ופתאום הוא לא ראה אותה. והוא שאל אותה, איפה את? היא אמרה לו, אני פה, אל תדאג. פתאום הוא לא ראה אותה, והמקום היה מלא אנשים זרים, ופתאום הוא ראה שאימא איננה, והוא התחיל לבכות, והוא שאל את האנשים הזרים האלה, איפה אימא? אז אמרו לו, היא תחזור בצהריים. ובאותה הזדמנות הוא גם סיפר לי שההורים שלו חינכו אותו להיזהר מזרים. איזה חכמים, נכון? להיזהר מזרים. רגע, תחשבני שנייה, את לימדת את הילד שלך להיזהר מזרים, עכשיו בצדק או לא בצדק, השארת אותו עם זרים והלכת בלי, כאילו, מה? אז כמובן שהוא רעד מפחד כמו עלי נידף, הוא איבד ביטחון, זה טראומה. אז כשצריך להיכנס למקום שהוא פחות מוגן, צריך ליווי למקום הזה. צריך הסבר מה הולך לקרות, לקראת מה אנחנו הולכים, ולתת הרגשה שגם כאן זה מוגן, רק הגבול השתנה, זה לא סוף העולם, זה רק מקום אחר, ופשוט הגבולות השתנו. זה לא שאין גבולות, יש גבולות, תמשיך הלאה, תראה אותם, הכל בסדר. וגם אם הוא מקבל את הליווי הנכון, אז יש פחד, למה? כי זה עולם חדש, הנה ילדים אחרים שהוא צריך להיות איתם, והנה איזה גננת, בעזרת השם שתהיה שפויה, וכל מה שמסביב, תלכו פעם ליד כל מיני גנים, ותקשמו את כל הבעיות שיש לגננת בבית עם בעלה, הילדים האלה מסתכנים מקבלים, וההורים לא שמה לשמוע את זה. שטוב, תראה, תפסיק, תשב פה, אמרתי לך, וואו, ממש דברים כאילו, וואי, איך שולחים בכלל ילדים לגן? השם יעזור. טוב, יש גם גננות טובות, בעזרת השם, אני... בעזרת השם, את גננת? זה מזל. איזה מזל, יו. כמעט הסתבכתי איתך, וואי, וואי, וואי. ברוך השם, ברוך השם. גננת צריכה להיות מושלמת. אסור לה לעשות טעויות. צריכה להיות רגועה, רגועה. סתם, סתם. בסדר, היא צריכה להיות עצבנית, אבל לא על הילדים. תוציא את זה בהתבודדות ו... אשרייך, אשרייך, אשרייך. אותו דבר כשילד מתחיל להתבגר, גיל ההתבגרות. מתחילים גבולות חדשים, הוא מתחיל לראות, יש להניח שהוא מתחיל לראות את זה הרבה, הרבה לפני זה, שההורים שלו, הם הרבית הזוועה, הם בני אדם. ויש להם מלא חסרונות, מלא, והחסרונות האלה גם פוגעים בו באופן אישי. הוא מאבד את הביטחון. גם שם, איך מחזירים את הביטחון? השתנתה כל תפיסת העולם. אז יש אפשרות להכחיש ולהגיד לא, ואז הוא מרגיש שההורים שלו לא מושלמים, יש להם חסרונות, אבל הם אומרים לו שהכל בסדר, ואז הוא מתחיל להשתגע, כי באמת הוא לא יודע איפה הגבולות. אבל אם הוא היה פוגש הורים שעושים עבודה, אז הם היו מגלים לו. אתה יודע, אנחנו בני אדם, אנחנו גם עושים טעויות, אנחנו משתדלים לעשות מה שאנחנו יכולים. בנקודה הזאת טעינו, אז הנה אנחנו מבקשים סליחה, זה נקרא מצוות תשובה. איזה חינוך נפלא זה. ההורים שלי הם בני אדם, הם יכולים לטעות. מסקנה, אני טועה, אז גם אני בן אדם, זה בסדר, מותר לי. וגם אם הם טועים, אז אפשר לדבר איתם, והם יכולים להשתנות, אז אפשר לסמוך עליהם. אי אפשר לסמוך עליהם בתור אלוקים, מה שהם היו עד עכשיו, אבל אפשר לסמוך עליהם בתור בני אדם, שמתקנים טעויות, זה גבול אחר. זה גבול יותר בוגר, אבל אפשר לסמוך עליהם. אני מוגן, כי סנכרנו אותו, חיברו אותו לגבול החדש בצורה אמיתית, לא בצורה שקרית. הרבה מאיתנו עוד חיים בכל מיני התחבטויות של תפיסות של ילדות לגבי, אבל איך הם עשו לי את זה? כי ההורים לא באו ואמרו אף פעם איך עשינו לך את זה. הם רק הסתירו, ותמיד היה שם משהו לא מדובר. איך אני אוהב אותך מתוק שלי, ואתה מרגיש שהוא רוצה להרוג אותך. אז משהו פה לא מסודר. אז שוב, זה לא שהורים צריכים להיות מושלמים, בטח כל מי ששומע אותי והוא אבא או אמא, אז ישר יש לו איסורי מצפון שכבר יש לו ממזמן, ורק עכשיו מתעוררים ביתר סט. זה לא להיות מושלם, זה להיות אמיתי. וכמובן, ילד צריך את המוגנות שלך, זה לא שאתה תבוא ותספר, בוא תשמע מה עובר עליי, זה גם כן שיגעון. הילד הוא לא המשענת שלי. הוא לא צריך לשמוע מה עובר עליי, אבל הוא צריך לשמוע שיש אמת. ועכשיו אני נמצא באיזשהו קושי, וזה בסדר, זה מטופל. אבא ואמא יודעים מה זה קשיים, ולכן הם קצת עצבניים, והם מטפלים בזה, כי הנה ככה הם מטפלים בזה, מדברים על זה, הם מתפללים על זה, והנה אתה רואה שזה נרגע, תלמד. אז לפחות לא משקרים לו, יכול לקבל מוגנות בגבולות החדשים. אותו דבר כשמתחתנים. אז הגבולות המוגנים של אני בעולם שלי, ואני סידרתי לעצמי עולם מוגן של רווקות, שבו אני יודע איך אני מנהל את החיים שלי, מה אני עושה, איך אני עושה, איך אני מסתדר כלכלית, איך אני מסתדר נפשית, מצאתי בעזרת השם את הגבולות המוגנים של החיים שלי. והנה פתאום הגיע היום הנורא נורא שמח הזה בעזרת השם, שבו עמדתי מתחת לחופה, ובעצם כל הגבולות שלי התפרקו לגורמים, כי אני פשוט בעולם בלתי נודע, ואני צריך פשוט לחיות עם עוד בן אדם מהבוקר עד הלילה, לא יום אחד, לא יומיים ולא שלוש, אני צריך להבין אותו והוא לא מבין אותי, ואני חושב ככה ואני מרגיש ככה והוא מרגיש ככה, וכלכלית ונפשית, ורגע ואיפה אנחנו גרים ומה קורה ומה... אז הוא מאבד את הגבול הבטוח שלו, הוא מתחיל לפחד. אז שוב, יש אפשרות אחת גרועה, לא לתת מקום לפחד ולהגדיל בצורה אמיתית את הגבולות, אלא לשקר. לא, הכל בסדר, לא, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. הילד בגן אמר אין בעיה, שהוא היה בטראומה מאמא שלו שנעלמה לו, והנער המתבגר היה בטראומה שההורים שלו לא יודע מה עובר עליהם ואף אחד לא דיבר איתו על זה, והכל לא מדובר, אז הוא מתחיל למלא איזה תפקיד, זה לא מוגנות, זה שיא הפחד. הוא מדחיק את הפחד ומתחיל למלא תפקיד. אני מפחד מכלום, אני זה, אני חזק, אני לא בוכה, אני לא פה, אני לא, 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 לא. בסוף אני גם לא מרגיש כלום, ואני לא יודע כלום, ולא עובר עליי כלום, ואני סוג של בובה מתפקדת במקרה הטוב, אם אפשר לקרוא לזה מקרה טוב. ובסופו של דבר, אני נהיה בן אדם אטום וחסום, שהחיות שלו נובעת מעבירות בדרך כלל, או ממותרות, בדיוק כל המעברי גבול שדיברנו עליהם, כי סוף סוף צריך חיות ממשהו, ובמקביל לזה הוא גם זוכה במרכאות להתפרצות מדי פעם של כל מיני רגשות חזקים שהוא לא יודע מאיפה הם באו, אם זה כעס, אם זה תאווה, אם זה חולשה, אם זה עייפות, אם זה ייאוש, אם זה קנאה, אם זה... למה? כי הוא לא טיפל בפחד שלו כשהוא עלה, ולא טרח להגדיל את הגבולות בצורה מודעת, הוא רק התכחש לכל מה שעובר עליו, ובנה תדמית של אחד שלא פוחד, אבל אתה לא יכול לפחוד, כי הכל כל הזמן גדל, אתה כל הזמן משתנה. ואז בוא ניקח לנקודה של הזוגיות, אז מה עושים? אז הנה נרסו הגבולות ואני בפחד. מדברים על זה, כמו שמדברים עם הילד, ולא שאומרים לו כל מה שקורה, אבל הבן זוג כן אומרים כל מה שקורה. נגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד שמח שהתחתנתי איתך, ואני אגיד לך את האמת, אני מאוד שמחה שהתחתנתי איתך, אבל אני בהיסטריה. כי אני לא יודעת מה קורה פה, ואני אגיד לך את האמת, אני פשוט בבהלה, כי לא יודע מי את, ואני גם לא יודע מי אני, כי אני איבדתי זהות בתוך מקום חדש, אני לא יודע את הגבולות שלו. אוקיי, זה בסדר, זה מה שקורה. בוא נדבר על זה, בוא נכיר, יש לנו את הזמן. זה מפחיד? כן. גם אני מפחד. גם אני מפחדת. איזה יופי. בוא ניתן ידיים ונלך ביחד בחושך, ולאט לאט נתחיל לראות את האור של המקום החדש, כי פשוט מקום יותר גדול, לאט לאט. אבל אם בן אדם הוא נבהל מזה שקרה משהו, והוא מתכחש לפחד שלו, אז הוא מתחיל לשחק תפקידים. לא, לא, הכל טוב, נהדר, איזה כיף לנו, איזה מאושרים אנחנו בפנים, וואו, זה פחד. איזה מאושרים אנחנו? מאושרים, כן? נכון? כן, נכון. יואו, אז למה אני מפרפר, ולמה אני פתאום מתחיל להיות עייף, ולמה? כי אני משקר. למה אני משקר? כי אני לא רוצה לפגוש את הפחד, אבל אני הולך להפסיד מזה בגדול. כי אם אני אפגוש את הפחד, אני אוכל להגיד, אוקיי, יש פה גבולות חדשים. אני צריך להתארגן לתוכם בצורה מבוגרת, בצורה בוגרת, בצורה של להבין מה קורה ולאט לאט להבין שיש פה מקום יותר גדול ואני מפחד כי זה חדש לי, זה בסדר, מותר לי, אני לא צריך להעמיד פנים של גיבור ומבין מה קורה פה כי אני האמת לא יודע מה קורה פה. לדבר על זה, להכיל את זה, להירגע לתוך זה, זה בונה דבר בריא. אז הגבולות כל הזמן מתרחבים וכמובן שהגבולות נהרסים סופית ברגע שיש ילדים, כי אז באמת כבר כאילו, אז מה, אז מי אני? אני אבא? די, אני עוד לא קיים, אני לא יודע איך קוראים לי. אני אימא? מה אימא? פתאום איזה אחד, אימא? מה אימא? מי אתה בכלל? מאיפה באת לפה? אני צריכה להבין אותך, להכיל אותך, להיות פנויה רגשית בשבילך, חכה, אני בעצמי עוד בפחדים, אני בעצמי עוד לא סגרתי חשבון עם אימא שלי שלא סיפרה לי על מה, וואי, מה קורה, מה קורה? מפחיד? כן, אז אתה לא לבד, יש לך בן זוג, בוא נדבר על זה. בוא נדבר איך מכילים את הדבר החדש הזה. לא להעמיד פנים. אין בעיה, הכל בשליטה, הכל נהדר. כן, בוא, הנה בוא, אני אקרא איזה ספר על גידול ילדים, נלך לאיזה קורס, יסבירו לנו שהילד עושה ככה, נעשה ככה, שעושה ככה, נעשה ככה, והכל בסדר. אנחנו כבר, קטן עלינו, קטן, אנחנו... זה שקר, אני מת מפחד. אני יכול לגדל ילדים, איזה פחד. אני עוד לפני שנייה לא הבנתי אם אני יכול להיות בכלל בזוגיות, וגם עכשיו אני לא יודע, כי זה נורא מפחיד אותי, ולך תדע אם אני אצליח, ואיך עושים את זה, ומי זה הבן אדם הזה מולי? פתאום יש פה עוד כמה קטנים שבכלל, שזה אפילו לא בן אדם, כאילו אפשר לתקשר איתו, אני רק צריך להיות בשבילו שם, אני האלוקים שלו, בוא נעולמים, איזה מפחיד זה. ואז הקדוש ברוך הוא בכל השלבים האלה, רק הקדוש ברוך הוא יכול להרגיע אותי. באמת, רק הקדוש ברוך הוא יכול להרגיע אותי. אבל אני צריך להודות בפחד, ולהגיד, ריבונו של עולם, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, אני עושה את כל זה רק בגלל שאתה אמרת, אני מה זה סומך עליך, אבל אתה יודע, אני לא יודע לעשות את זה. אני לא יודע לעשות את זה, אני לא יודע ללכת לגן, אני לא יודע לקום בבוקר, אני לא יודע לצאת מהכביש בלי מהבית בלי שידרסו אותי, אני לא יודע. אני בטח ובטח לא יודע להיות בעל של איזה אישה, אני בטח לא יודעת להיות אישה של איזה איש, ואני בטח ובטח ובטח לא יודע לפרנס משפחה, או לגדל ילדים, או ללמוד תורה, או להיות קדוש, או כלום. אני לא יודע כלום. וזה הכל נורא מפחיד אותי. אבל אני לא לבד בסיפור הזה. אני לא לבד בסיפור הזה. אני צריך קודם כל להודות בזה, ואני גם צריך להבין שזה פשוט, זה המנגנון ששומר עליי, להתארגן לקראת הגבולות החדשים. ככה זה עובד, הכל בסדר, זה רק נורית אזהרה, וזה בסדר, שתשים לב איך אתה נוהג. זה נורא נעים לנהוג ולהתקדם ולהגיע לאן שאתה רוצה, אבל אתה יודע, על הדרך זה גם מסוכן. אז פשוט תשים לב, אבל אני כל הזמן מפחד, אם אני אתייחס לפחד ואני אכיל אותו ואני אדבר עליו ואני אבין איפה עברתי את הגבול, אז אני אחזיר את עצמי לגבול, או איפה הגבול יתרחב, אני אתאם את עצמי לגבול, אז הפחד יישאר זהירות ויראת שמיים. אבל אני צריך לעשות את זה, ככה זה עובד, אבל אני לא יכול לעשות את כל זה בלי אמונה. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה ס"ח, זה ממש סטיקר שצריך לעשות, עשו מזה סטיקר, תרשמו את זה לעצמכם. השם עמך, את רושמת? שים את זה בגן. יאללה, השם עמך, זה רבי נחמן אמר, רבי נחמן מברסלב, מכירים? עוד מעט יש לנו נסיעה. עזרת השם יתברך, השם עמך, ואל תירא, ואל תפחד, ואל תחת, כי הוא יתברך עמך ואצלך, וקרוב לך ממש. הקדוש ברוך הוא קרוב לך ממש, הוא לא באיזה עולם, בטח, אני יכול לקרוא את זה, אני יכול לעשות שיעור רק להקריא את זה כל הזמן. השם עמך, ואל תירא, ואל תפחד, ואל תחת, כי הוא יתברך עמך, ואצלך, וקרוב לך ממש, הוא לא בשמיים, הוא פה לידך. ממש ממש לידך, וכל מה שקורה לך זה הוא עושה לך והוא שומר עליך. וגם אם יקרה לך משהו לא נעים, זה בגלל שאתה צריך את זה בשביל להתקדם. הוא לא ייתן למשהו לקרות לך ללא סיבה מאוד מאוד מוצדקת. הוא פה איתך לידך. אתה לא מוביל, אתה לא על ההגה. אתה רק צריך לשים לב למה שקורה לך ולתאם עם רצון השם, זה לראות מה הוא רוצה, איפה הגבולות של התורה, איפה הגבולות שלי, לתאם עם זה, זה הכל. ורבי נחמן כותב, רבי נחמן כותב בליקוטי הלכות, העיקר בעבודת השם, שלא יתפחד האדם כלל. כמו שכותב רבנו ז"ל, שבעולם הזה צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והעיקר הוא שלא יתפחד האדם כלל. מה זה להתפחד? הרי אמרנו שאנחנו, כל הזמן יש לנו פחד. להתפחד זה לפחד מהפחד. יו, יש לי פחד, איזה מפחיד זה? אז מה יהיה? אז איזה פחד זה? הפחד זה נורא מפחיד. אז מה יהיה? אז מה יהיה? הנה, למדנו מה יהיה. זה סך הכל נורית הזרה. תבדוק איפה עברת את... ברגע תדע לך. בשנייה שתזהה, רק תזהה איפה עברת את הגבול עוד לפני שחזרת למקום. יהיה לך ברור, צלול. בנקודה הזאת עברתי את הגבול. אני אוכל יותר מדי פסטה. לא יודע, משהו ברור, ממוקד. כל אחד לפי המקום שלו. אני מדבר יותר מדי, אני עובד יותר מדי. אני פחות מדי מדבר עם הבן זוג שלי. איפה הגבולות שלי לא מדויקים? אתה תזהה את זה? באותו רגע, באותה שנייה, הפחד שלך ירד. באותה שנייה. הוא ירד ליראת שמיים, הוא לא ירד לגמרי. אם הוא יורד לגמרי, זה גם סכנה. כי אין לך שום איתותים, אתה נוסע ואתה יודע, פתאום האוטו יתפוצץ. אז זה ממש ככה, כשבאדם מתחיל להיות רגיש לעצמו, הוא שם לב. איפה עברתי את הגבול? הנה. איפה התחלתי לפחד? בוא נסתכל רגע, שעה קודם, שעתיים קודם זה. זה היה לפני 20 שנה. זה כבר מלווה אותי. זה מלווה אותי כי אני לא שם לב. אבל אם אני שם לב, אני מסדר את הגבולות החדים של התורה, ואחר כך אני בודק איפה אני, אז הפחד הוא מתנה. וואי, למה אני מפחד? מה קרה? כנראה שאני משקר. כנראה שעברתי גבול. כנראה שמשהו לא מדויק. בוא נראה. עוד פעם, הכל ברכות. הכל ברכות. זה לא משהו תוקפני לעצמי. אז תראי, אתה לא בכיוון. כשאחד נדלקת לו איזה נורית ברכב, שהוא נוסע, הוא לא שם גז או ברקס באמצע הכביש. הוא אומר, אוקיי, בוא רגע נעצור בצד ונראה מה קורה. או לא יודע, נבדוק את זה, כאילו לא צריך להשתולל. אז אומר רבי נתן, ועיקר ההתחזקות לעבור על הגשר צר בשלום בלי פחד, הוא האמונה הקדושה. זה, 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 זה הדבר העיקרי. אמרנו לראות איפה אני, כן, אבל לראות איפה אני, אבל עדיין אני בפחד, כן, אבל אני לא לבד. עיקר הפחד שלנו זה מבדידות, שאני צריך להתמודד לבד מול דברים נוראים, ולך תדע מה יהיה. אני לא צריך לדעת מה יהיה. יש לי אבא שנוסע. אם הוא עצר בצד, סימן שיש סיבה לעצור בצד. אם לא הגעתי לאן שרציתי, אני לא על ההגה, הוא על ההגה. ועיקר ההתחזקות לעבור על הגשר צר בשלום בלי פחד הוא האמונה הקדושה. זהו, השם לי לא עירה. דהיינו שאני מאמין בהשם יתברך באמונה שלמה. והשם עמדי תמיד, כי מלוא כל הארץ כבודו. אז אם אני שם, לא עירה. מה ההמשך? מה יעשה לי אדם? אף אחד לא יכול לעשות לי שום דבר. מאחר שיש לאדם אמונה חזקה בוודאי, ינצח כל המלחמות. והעניין הזה גם של, יש עוד עניין, אין לנו זמן כך להרחיב על זה, אבל העניין הזה של הגבולות שלי, שלי הם רק שלי. זה נכנס לתוך משפט שאומר ככה, גם כדאי לרשום את זה, דבר מאוד מאוד יסודי. במופלא ממך אל תחקור, במחוסה ממך אל תתבונן. במה שהורשת התבונן, אין לך עסק בנסתרות. באופן שטחי נראה שמדובר פה על אל תתעסק בדברים סודיים, תחיה את החיים. זה לא מה שכתוב כאן. כתוב כאן משהו אחר. במופלא ממך אל תחקור. לא כתוב שאדם אסור שיהיה לו קשר עם המופלא. אדם חייב קשר עם המופלא. אדם שאין לו קשר עם המופלא, עם העמוק, עם הנשגב, ברצון שלו, בשאיפה שלו, ביצירתיות שלו, אם הוא לא חווה תמיד שיש משהו מדהים ועמוק שהוא עוד לא מכיר ועוד לא הגיע בקשר שלו עם עצמו ועם התורה ועם הבן זוג שלו ועם הילדים שלו ועם הקדוש ברוך ועם העולם, אם הוא לא חי באיזשהו סוג של מתח רגשי ויצירתי בינו לבין מה שאין לו מושג עליו, אז הוא בבעיה גדולה. צריך שיהיה מופלא. אבל יש שני סוגים של מופלא. יש מופלא שאני מרגיש אותו, והוא קרוב אליי, והוא מרגש אותי ומסעיר אותי, אני מתקרב אליו. אני מרגיש שאני יכול לגלות משהו מופלא בחיים. ויש דבר שנקרא מופלא ממך. מופלא ממך זה רחוק. זה מדי רחוק. זה מדי רחוק, ואם אתה תסתכל לשם, עברת את הגבול עוד פעם. והדבר הזה הוא אישי. הוא כל כך אישי, שיכול להיות שמה שפשוט לבן אדם אחד, והוא חי שם בביטחון, בתוך העולם הזה הפנימי והחוויה הזאת, בשביל בן אדם אחר, זה מופלא ממנו לחלוטין, ואם הוא יצטרך לחיות בתוך חוויה כזאת, בתוך תפיסה כזאת, הוא ימות. שני אנשים יושבים אחד ליד השני. אחד נמצא בעולם מסוים, בחוויה מסוימת, בתפיסה מסוימת, שבשביל השני זה פשוט בלתי נתפס. בלתי נתפס. לא מרוב שהוא רוחני או רואה נסתרות, אלא מרוב שהוא נמצא מחובר למימד מאוד עמוק של עצמו ושל החיים שלו, שהוא מאוד רחוק מזה, מאוד רחוק מזה. אני אתן לכם דוגמה. יש אנשים שהם כל הזמן משקרים, וכל הזמן מנבלים את הפה, וכל הזמן פוגעים בכל מה שסובב אותם, בכל מילה. שם ירחם עליהם, מצבם חמור. הפה שלהם משרת את כוחות הטומאה וזורע פירוד וחורבן. אפילו כשהם אומרים למישהו בוקר טוב, זה בציניות ובהקטנה. עכשיו, בן אדם כזה, נגיד יושב לידו בן אדם, שברור שהוא לא מנבל את הפה ולא משקר ולא פוגע והדיבור שלו לא מכיל שום סוג של אנרגיה שלילית, לא כעס, לא גאווה, לא התנשאות, לא ציניות, לא הקטנה, אלא שהוא במדרגה כזאת גבוהה בתחום הזה, שאם הוא יגיד מילה אחת שהשני לא יכול לשמוע, הוא אחר כך יעשה על זה חשבון נפש נוקב, איך הוא אמר משהו ולא קלט שהשני לא במקום לשמוע את זה. מה המרחק בין שניהם? בלתי נתפס. הראשון לא יכול לתפוס את העולם של השני. ואם פתאום הוא באיזושהי סיבה יקלוט לרגע שיש כזה עולם, שהמילים זה דבר מאוד קדוש, מאוד מכוון, מאוד מדויק, מאוד מחושבן, עד לרמה של אל תגיד, אם אתה מדבר עם מישהו ואתה מרגיש מתוכך, שלא בא לך לדבר, זה סימן שאין מי שישמע, אז אל תדבר. מי חי בעולמות כאלה בכלל? אז נגיד שההוא שהפה שלו, השם ירחם, פוגש את הזה, והוא פתאום קולט שיש כזה דבר, אם הוא ינסה להבין את זה, או להתחבר לזה, הוא עבר את הגבול, הוא ייכנס לשיא הפחד, כי הוא יבין כמה הוא רחוק, וזה ישבור אותו. זה יותר מדי. אז מה מופלא ממנו? מופלא ממנו, שאתה יודע, אתה יכול לדבר בלי לנבל את הפה. וואי, איזה פלא, פלא. יכול לדבר בלי לנבל את הפה, בלי לשקר. רק להגיד את האמת, איזה תענוג, איזה דבר נפלא זה. זה רחוק מהשני, נכון? אבל זה עדיין פלא, הוא יכול לשאוף לזה. אבל יש מופלא ממך, זה כבר הרבה יותר, אתה לא יכול להסתכל שם. ובמופלא ממך אל תחקור. במחוסה ממך, גם כן. במה שהורשית, התבונן. יש לך רשות להסתכל על דברים מסוימים. עכשיו נעשה את זה נורא פשוט. רוב הדברים שקורים בעולם זה מופלא ממני. בעיקר ובפרט מה שמופלא ומחוסה ממני ואסור להסתכל על זה, זה מה קורה לאחרים. לא רק בחדרי חדרים. איך ההוא... מה הייתה? מה זה נקרא? זה חוץ מזה שזה עבירה חמורה, זה נקרא שעברתי את הגבול. אפילו אם אני לא מדבר, אני רק חושב, מעניין איך הוא מדבר עם אשתו. זה לא מעניין. אפילו כשרואים אינטימיות הכי דקה בין בני זוג, זה מופלא ממני. אני לא רוצה לחשוב על זה. זה לא שלי. זה לא העולם שלי, זה קדוש, זה שלהם. אני לא מדבר על הגסות והבהמיות שאנשים חושפים אינטימיות, שזה כבר מפסיק להיות אינטימיות, זה נהיה סתם גסות. אני מדבר על זה שאני לא, אני לא, אני לא נותן למחשבה על מישהו אחר והחיים שלו והאינטימיות שלו ועל מה שעובר עליו ו, ואיך הוא מסתדר עם זה ולמה הוא לא מצליח בעסקים, אולי, אולי בעצם הוא דפוק בזה, לא. הבן אדם שמולי זה דבר קדוש, זה מופלא ממני תמיד. אם הוא ייתן לי רשות להיכנס לעולם שלו, אני גם צריך לעשות את זה בחרדה, בחרדת קודש. זה נוגע למה שדיברנו על יראת שמיים. וזה כולל את הבן זוג שלי ואת הילדים שלי. זה מופלא ממני עד שאני אקבל רשות. במה שהורשת התבונן. אם אני פולש לתוך עולם של מישהו, כאילו שיש לי רשות, לא, מה, זה, אני מדבר ברמה של להסתכל בחפצים האישיים של מישהו. עברת את הגבול. למה? רגע, קיבלת רשות? לא, מה, זה אשתי, זה הילדים שלי. זה לא הולך ככה. אם זה לצורך חינוך, שאתה רוצה לברר מה הוא עושה במחשב, סיפור אחר. אבל גם המחשבות שלו. נכון, אתה צריך לדעת מה הילד שלך חושב, אבל אתה לא יכול לעשות את זה בדרכים ארמומיות, באופן שזה יפגע בו. ואתה לא יכול לעקוב אחריו כדי לשלוט בו. זה נקרא שעברת את הגבול. אתה צריך לתת לו את הכבוד לבחירה שלו, למקום שלו, תוך כדי זה שאתה מחנך אותו. ואותו דבר לגבי בן זוג. על מה יש לי רשות לדבר? באמת, 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 צריך לבני זוג שיהיה להם רשות לדבר על הכל. ולהיפתח בהכל. ואם אין להם את זה, יש להם בעיה חריפה. זה לא עכשיו לגיטימציה לטוב, אני בשלי והיא בשלה, ממש לא. אבל להיכנס לשם בלי רשות, זה שתלטנות, זה לעבור גבול. אז צריך לקבל את הרשות וצריך לשאוף לרשות, אבל זה צריך להיות עם רשות. בוודאי ובוודאי חברים, בוודאי ובוודאי אנשים אחרים. אתה לא יכול לדפוק למישהו על הדלת ולהיכנס. אתה לא יכול להתקשר ולאנוס אותו לדבר איתך. אתה לא יכול להגיד לו, אתה בא אליי. לא, למה אתה אומר לי, אתה בא אליי? אולי תשאל אותי אם זה מתאים לי. לא, אבל ברור שאתה בא אליי, נכון? אתה יודע, יש לי יום הולדת. עברת את הגבול, נכנסת לתוך עולם של השני, ואתה אונס אותו. למה אתה אונס אותו? אתה מדבר עם מישהו, כמה זמן אתה מדבר איתו? שאלת אותו כמה זמן יש לו? שאלת אותו אם היא פנוי? שאלת אותו אם הוא עסוק במשהו? שאלת אותו אם הוא רוצה לדבר איתך? או שפשוט התלבשת עליו? עברת את הגבול. אתה יודע איך אתה תדע את זה? כי אתה תתחיל לפחד. אם נשאר לך לב, אתה תתחיל לפחד. תתחיל להרגיש שאתה לא מדויק. למה אתה עושה את זה? הגוף של השני, הרכוש שלו, המחשבות שלו, הזמן שלו, הכוח שלו, הלב שלו, הרצון שלו, הכל זה שלו. אם הוא ייתן לך רשות, אתה צריך לבוא בחרדת קודש ולשרת אותו. ולא יותר מזה. אז במופלא ממך אל תחקור, גורף. כל מה שחוץ ממני זה מופלא ממני. מי שקרוב אליי, אני צריך לקבל רשות. ואז אני, אז אני הקדוש. אבל אם אני עושה דבר כזה בלי רשות, אפילו לדבר עם בן אדם 5 דקות בלי לשאול אותו אם הוא פנוי לזה, זה נקרא שעברתי את הגבול. עוד פעם, אולי זה דברים דקים. אבל אם בן אדם חי את הדקות הזאת, התחלנו מגבולות הכי גסים, אל תכניס את היד לאש, אל תחלל שבת, אל תדבר לשון הרע, אל תאכל דברים לא כשרים. אתה יודע, בסיסי, תהיה נאמן לבן זוג שלך, אל תתעניין במין השני, יש רק אישה אחת בשביל הגבר וזאת אשתו, יש רק גבר אחד בשביל האישה וזה בעלה, נקודה. לא ברור לך, טוב, השם יעזור לך, אתה לא בתוך הגבולות, לעולם לא תהיה לך אהבה, לעולם לא יהיה לך קשר. יש לך את זה? יופי. עכשיו מתחילה העבודה, בתוך הגבולות האלה, לקבל רשות, להיכנס. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, אותו דבר עם התורה. אני מסתער, אני אגיע, אני... רגע, קיבלת רשות? אתה רגיש לזה שזה צריך זכות לדבר הזה? זה שלך, זה המקום שלך, אולי אתה מסתער, אולי זה ריבוי אור, אולי אתה כובש מקום שהוא לא מגיע לך. תבדוק, תבדוק אם אתה כוחני או שאתה רגיש, תבדוק. ואם אתה לא ברכב של שנות ה-40, אז גם הנורית תדלק ואתה תרגיש פחד. עכשיו אנחנו גם מבינים למה רוב האנשים חיים על כדורים ובפחד מתמיד כל הזמן, כי כל הזמן כל כך הרבה אנשים עוברים כל כך הרבה גבולות, שחוץ מלראות מהבוקר עד הערב לא נשאר כלום. אז בוא ניקח איזה כדור, איזה יופי של פתרון, ממש מדהים. עוד משהו מיותר. אני לא אומר, יש מקרים שאולי השם ירחם, שבן אדם כבר כל כך, המערכת הנפשית שלו השתבשה, שאולי אין משהו אחר שיעזור לו, לפחות לזמן מה. אבל זה לא פתרון, זה לא שיטה. יש תורה, הנה התורה אומרת, הנה סוגיית הפחדים, עברת גבול, תתחיל סדר את הגבולות, עוד פעם, לא בהיסטריה. גבולות ברורים, חדים, גבולות יותר דקים, גבולות של עצמך, איפה המקום שלך, תלמד, תלמד לאט לאט, בעזרת השם, שנזכה לזה. ועכשיו יש לנו שאלות? בטוח אתה שואל משהו על, על, על גננות, נכון? יש לי הרגשה כזאת. כן, כן, לא, יש פה הגננת. כן. נפלא, נפלא, ממש, ממש מרגש מה שאת אומרת, ממש מרגש. באמת, נו, באמת. באמת, נו. באמת, באמת מרגש, באמת מרגש. באמת מרגש, נכון, נכון. להרגיש ביטחון עם מישהו שכבר מכיר את הגבול החדש. נו, בשביל זה צריך חברים. אז אני רוצה להוסיף על זה, שאני חושב שחברים אמיתיים, זה נראה לי מאוד מאוד מדויק מה שאת אומרת, שחברים אמיתיים, כל אחד עושה את זה לשני בתחום אחר. שאני כבר מכיר, אני כבר הגבולות שלי רחבים בתחום מסוים, והחבר שלי מגיע לשם, אני יכול לתמוך בו שם, והפוך, שיש מקומות שהוא יכול לתמוך בי, אז באמת פשוט הערה חדשה על מושג החברות, ממש יישר כוח, ממש, ממש מרגש. שרייך. תודה רבה. כן. אני לא שומע. מה זה שאלה מאוד כללית, קשה לענות עליה. אבל כל אחד במקום שלו, יש סיבות. ואם בן אדם פחד לשים גבולות, אז או ששמו לו גבולות בצורה נוקשה, אז הוא מתנגד לזה, או שלא שמו לו גבולות בכלל וזה זר לו, או שיש איזשהו משהו, איזושהי חסימה בתוכו שצריך לזהות. צריך לקבל איזושהי עזרה, איזשהו שיקוף ממישהו שיעזור לך להבין איפה את נמצאת, מה גורם לך לדבר הזה? ברגע שתזהי את זה, זה יהיה לך יותר קל. כי באמת לעשות את זה באופן נוקשה ותוקפני עם עצמך, זה גם לא יעזור, למרות שיש דברים שצריך לסתם בכל מקרה. נגיד, אם אדם קשה לו לשים גבולות לילד שלו, לא לרוץ לכביש, אז לא משנה, הוא צריך לשים את זה. יש בקווים האדומים חייבים לעשות את זה. אבל אם זה דברים יותר דקים ויותר פנימיים ופחות קריטיים ובעייתיים, למרות שהכל הוא קריטי, אז קודם כל תהיה רגישה לעצמך, לראות איפה אני עומדת, מה קורה לי, וזה כמו שקיבלנו פה עצה טובה, זה רק באמת מישהו קרוב שאני יכול להיפתח איתו, יכול לעזור לי להבין איפה אני עומד. רק בזה שהוא מקשיב לי ומדבר איתי, אז רואים מה בעצם קורה, מה תוקע אותי, מה הבעיה. היה לנו פה אתמול יום שקוף, והיה מישהו שסיפר שהוא רוצה לעשות איזושהי פעילות, והוא רוצה לכתוב אירוע, הוא רוצה לכתוב פלייר לאירוע שהוא עושה. הוא לא מצליח. מה הבעיה לכתוב פלייר? כולם מוזמנים ל... לא יודע. אז יש לו פחד מכישלון. אוקיי, אז בוא נראה. זה מה שתוקע אותי, זה מה שחוסם אותי. בוא ננסה לראות איך אני פותר את זה. אני בכל אופן עושה את זה, אני עושה את זה בעזרת מישהו שייתן לי תמיכה ועידוד, אני אבין מה קורה לי. אבל זה כל מקרה לגופו, קשה לי להגיד לך על זה נקודתית. צריכה לבדוק מה חוסם אותך בעזרת מישהו קרוב שמכיר אותך וניתן לך את המקום להבין את עצמך בעניין הזה. בעזרת השם. כן. 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 כן, כן, בהחלט. כן, כן, דיברנו פעם שעברה על זה, שהפחד מתלבש בכל מיני דברים. פחד זה פחד, זה כמו חומר כזה. אז יש אחד מפחד, לא יודע מה, שכוכב שביט יתנגש בכדור הארץ, שזה לא כך כרגע מציאותי, ויש אחד שמפחד, לא יודע, שתקרה לו תאונה חס שלום, וזה יותר מציאותי חלילה. אבל זה לא משנה אם אני מפחד לעצמי או לאחרים, או איך זה מתלבש, זה לא כל כך משנה. עצם הפחד הוא דבר שהוא שלי. אני מפחד. אני מרגיש לא בטוח. דיברנו בשיעור שעבר על הלל, שהוא שמע שיש איזה פיגוע, איזה צעקה, קרה משהו. הוא אמר, אני בטוח שזה לא בבית שלי. מאיפה אתה בטוח? הביטחון הפנימי יכול להגיע למקום כזה שאפילו אם יש משהו חיצוני שמפחיד, אז אני לא פוחד. ראינו גם את הצד השני. אם אדם לא שם גבולות, אז שום דבר לא מפחיד והוא פוחד. אז זה לא כל כך משנה מה הנושא של הפחד, אבל עצם זה שיש פחד במערכת, זה כבר, זה צריך להחזיר את זה פנימה לעבודה שלי עם עצמי. לא, אז אמרנו. כמה שאני מבין, דאגה זה לא, יש דאגה שהיא... אכפת לי, אני דואג לו, אבל יש דאגה שכאילו, וואי, וואי, הוא עוד לא חזר, מה קורה? זה פחד, זה פשוט פחד. אז כן, אז צריך לראות מה קורה. עברתי גבול, כן, כן. אותי? איך אתה לוקח אותי? מה? תקשיב, אני תלמיד של רבי נחמן מברסלב. כל מה שאני אומר, זה מה שרבי נחמן מברסלב אומר. רגע, שנייה, לאט, שנייה. אין לי דעות על שום דבר. זאת אומרת, יש לי, אבל אני לא מתייחס אליהם כי הם דעות שטותיות, זה לא מעניין. מה שיש לי להגיד זה מה שרבי נחמן אומר. ואם אתה מקבל תועלת ממה שאני אומר, זה ממה שרבי נחמן אומר. הדבר היחיד שאני עושה, שאני פשוט לומד את זה ומנסה לראות איך זה קשור אליי. אז כל אחד מוזמן לעשות את זה בעצמו. ליקוטי מוהר"ן זה קשה, נכון? תתחיל, האמת שעיקר הלימוד צריך להיות בספרים של רבי נתן. אם זה ליקוטי הלכות, אם זה עלים לתרופה, אם זה ליקוטי תפילות. אתה יודע, זה... משם מקבלים את הכל. ודאי שיש שיעורים, ויש הרצאות, ויש רבנים, ויש כל... אתה יודע, ודאי שצריך גם לפגוש אנשים חיים ולא רק ספרים. אבל אני, זה לא נקודה. יש לי את הנקודה שלי, יש עוד אנשים טובים שיש להם את הנקודות שלהם. הכי חשוב זה הנקודה שלך, יש לך את הנקודה שלך. והנקודה שלך, זה רק רבי נחמן ייתן לך אם אתה תפגוש אותו בספרים. בוא תראה מה הוא אומר לך. לאו דווקא דרכי. דרכי, ברוך השם, תתיך משהו טוב, ברוך השם. אבל ההתקשרות האמיתית זה לרבי נחמן. הספרים שלו, לעצות שלו, וברור שיש פה משהו שהוא שייך רק לך. אתה יודע, אתה פשוט תמצא שם את הכל. תתחיל להסתכל ולראות מה רבי נחמן מדבר איתי עליי. זה ככה רבי נחמן אומר. תראה, כל מה שאני מסביר זה אני פשוט קורא את הדברים ומקריא אותם לאט, אז זה נראה כאילו אני אומר זה משהו חכם. זה כאילו, נגיד, תכף דוגמה. רבי נחמן אומר, במגילת ספר כתוב עליי. אז אני אומר, תודה, רבי נחמן אומר, איך לומדים תורה? במגילת ספר כתוב עליי. הבנת? זה מה שהוא אומר, תודה. אני רק אמרת לך, תראה, עליי, מה זה קשור אליי? זה כאילו, אתה מבין? זה לא כזה חוכמה גדולה. נכון. אתה טועה בגדול. אני הבנתי שאתה הולך להגיד את השטות הזאת, זה טעות. כל יהודי זה מנהיג של עולמות אינסופיים. על מה אתה מדבר? כל יהודי ויהודי זה מנהיג של עולמות אינסופיים. כל יהודי, אתה שומע שמדבר איתך? אתה יהודי? אז כל יהודי, כל מנהיג צריך לעבור מלא דברים. אתה יהודי, צריך לעבור מלא דברים. כי יש מלא נשמות שתלויות בך, אתה נשוי? עזרת השם, תהיה לך אישה טובה, ילדים טובים, והם יהיו העולמות שהכי קשורים אליך והכי קרובים אליך, וגם ברגע זה יש נשמות ועולמות שלמים שתלויים בהנהגה שלך. הנהגה זה לא שאני עומד על במה ואומר משהו לאנשים, זה לא הנהגה. הנהגה, רבי נחמן אומר, זה שאני נמצא באיזשהו מצב ואני בא לי למות, בא לי להתאבד, ואני אומר לעצמי, לא, אני אבחר בחיים. אני רוצה לחיות, לא משנה, אני אבחר בטוב. ועכשיו אני עומד במבחן ואני מנהיג ברגע זה את הנשמות שתלויות בי. ואז אם יצא לי לעמוד על במה, אז גם יאמינו לי. ואם לא, אז גם לא יאמינו לי. אתה מבין? אז מה שאתה עושה עכשיו עם עצמך, אתה בונה מנהיגות של עצמך. על עצמך, על אשתך בעזרת השם, על הילדים שלך. זה מה שאתה בונה ברגע זה. אתה טועה בגדול שאני שונה ממך, ממש, זו טעות גדולה. ויותר מזה, אז זו טעות מאוד מקובלת בעולם המערבי, שמי שעומד על במה ומדבר הוא מנהיג, ומי שיושב בקהל הוא לא מנהיג. זה פשוט שטות שלא קשורה ליהדות. כל יהודי הוא מנהיג של אשתו וילדיו ונשמות ועולמות שתלויים בו, גם אם הוא חוזר הביתה לאיזה חדר ואף אחד לא יודע עליו. השם יודע עליו, הוא מנהיג. ועובר עליו מה שעובר כדי שיגדל להיות מנהיג. אז תדע לך שזה מה שאתה. תקשיב, אחי היקר, זה לא הנקודה. אתה יודע למה זה לא הנקודה? כי האנשים שאתה הצלת את החיים שלהם גם כן מחכים לך. וברגע שאתה תעשה את העבודה שלך, אתה גם תשמע את הקול שלהם. אני לא קיבלתי כוח לעזור לאנשים מרוב שאני חכם וכישרוני. זה שטויות במיץ עגבניות ממש, אבל כי אני לא. אני, אם קיבלתי כוח לעזור למישהו, זה בגלל מה שעברתי עם עצמי. זה בגלל המבחנים שעברתי כשהייתי לבד, והמשכתי לרצות את הטוב ולא התייאשתי, בגלל זה, אם קיבלתי כוח לעזור למישהו, זה בגלל זה. אתה מבין? ואתה בדיוק באותו מקום, זה לא קשור עכשיו לבמות ואלפי אנשים. ברגע זה, רבי נחמן אומר, לפעמים יש אדם שבגלוי יש לו ממשלה, ובנסתר אין לו ממשלה. הוא לא משפיע על אף אחד, הוא שר ברעש וגלים, מקווה שזה לא אני, אבל באמת אין לו השפעה על אף אחד. יש אחד כזה, ויש הפוך, שבן אדם אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא יודע עליו, אין לו שום השפעה גלויה, והוא משפיע על כל העולם כולו. זה נקרא מלכות נסתרת. אתה יודע על מי יש לך מלכות נסתרת? אתה לא יודע. אבל יש לך, יש לך. ואתה יודע מה? אפילו אם זה רק על בן אדם אחד שאשתך שמחכה לך, אז ברגע זה אתה בונה את המלכות הזאת. כשאתה מתמודד עם מה שאתה מתמודד, ואתה לא מתייאש, ואתה מתחזק ומוסיף קדושה, אתה עכשיו בונה את המלכות שלך. מה עשית ממני עניין? זה שטויות, אתה מדבר שטויות. סלח לי. שיהיה לך בהצלחה, שיהיה לך אישה טובה בקרוב. כן, רגע. כן.
אמר
אז אמרנו, הנטייה להתעסק יותר מדי במה שעובר עליי מבחינה רגשית, זה הצפה רגשית. זה פוגע בתפקוד שלי, לא רק בתפקוד המכני שלי, זה פוגע בתפקוד הרגשי שלי, כי אני לא פנוי לתקשורת עם אף אחד. אז צריך לייחד לזה זמן, שעה ביום, וזהו. ולהאמין שזה לא צריך להיפטר ברגע. ההתעסקות היתרה במה שקורה בפנים זה מתוך תפיסה שגויה שאני צריך לפתור כבר משהו. אז אני אגיד לך סוד, בעזרת השם שתפתור משהו, יהיה משהו חדש. אז אין לאן למהר, אתה יודע, זה... בעזרת השם תפתור, אז גם אם תפתור, נגיד שבן אדם יכול לפתור משהו, נגיד, אז ברגע שתפתור, אז יקרה משהו חדש שאתה צריך לפתור. אז זה לא הנקודה לפתור, הנקודה זה לעבוד את השם. לעבוד את השם זה גם במה שעובר עליי, להקדיש לזה זמן מדוד, והשם הטוב בעיניו יעשר, אומר, אמונה. אני לא הולך לפתור שום דבר, אני מקדיש לזה זמן מדוד, אני מרגיש כל הזמן שהרגשות שלי הקשים מלווים אותי. אבל אני לא יכול להגיד להם, טוב די, בואו ניכנס בזה ונפתור את זה. אני אקדיש לכם זמן. זה כמו ש... יודע, אבא הולך לעבודה. הוא צריך ללכת לעבודה, נכון? עכשיו הוא חוזר לדבר עם הילדים שלו ולפגוש את אשתו כל יום, שבת איתם, להקדיש להם זמן. ולא, אבל אבא, למה אתה לא איתנו כל היום? הלב שלי, אני איתכם כל היום, אני רק מחכה לרגע הזה להיפגש איתכם. הנה, עכשיו אני שלכם, אבל אני צריך ללכת לעבודה. אתה מבין? למה לא כל יום שבת? ככה. כי יש זמן לפעול, יש זמן להתבונן, יש זמן לכל דבר, לכל זמן ועת לכל חפץ. והרצון להתעסק כל הזמן במשהו, זה פשוט צריך להכניס עוד אמונה. שזה בסדר, לא נדרש ממני לפתור שום דבר, אני, מה שאני לא אעשה, תמיד יהיה לי עבודה. אני צריך לתת לזה את הזמן, ולתת לזה גם... יש גם תהליכים. עוד יום, עוד יום, עוד יום. שום, גם אם היית פותר במכה משהו אחד, יכול להיות שזה היה פתרון מאוד גרוע. כי המטרה של הפתרון הזה זה להרגיע את הלחץ שלך. וזה לא פתרון אמיתי. אבל דבר שנבנה, עוד קצת, עוד קצת, אז כשהשם יביא את הפתרון, קודם כל הוא הביא את זה, אז זה הכי אלוף. וגם זה כבר בזמן שזה בשל. אתה מבין? זה כמו אחד שרוצה להתחתן מהר כי הוא לא רוצה להיות לבד. איזה פתרון יפה, נכון? יאללה, יש מישהי, זה, יאללה, טוב. כן, בטח, בטח שאני רוצה, גם היא רוצה, יאללה. זה פתרון מאוד גרוע. לא, אז מה, כל יום להתפלל על זה ולחכות לזה? לא בא לי, בוא נפתור את זה. עדיף שתתפלל על זה כל יום ותחכה שיגיע מי שמתאים לך, ואז יתחיל משהו טוב. כי אתה לא היית בבהלה של פתרונות. וגם נגיד אחד אותו, הוא פתר את זה, הוא פתר את זה, והנה הוא התחתן. נו, עכשיו רק מתחיל עכשיו סיפור חדש. אז לא, בוא נפתור גם את זה. אין מה לפתור, אין מה לפתור. דוד המלך אומר, למוות פתרונים. פתרונות זה במוות. במוות תראה את הפתרונות של כל החידות של החיים. הנה, זה הפתרון של התשבץ הזה, זה, הכל. עכשיו אנחנו לא בפתרונות, עכשיו אנחנו בעבודה. עבודה זה משהו מדוד. אני עושה את שלי בהכנעה, בשמחה. מקדיש זמן לזה, מקדיש זמן לזה, ומתקדם, וגדל, וגדל. אני לא ממהר לשום מקום, אני גדל. זהו. ילד אומרים לו, נו, תהיה כבר... לא, אתה... גם אם שמעת דברים שנגעו לך ללב, דברים קדושים ואמיתיים, אז ברור שאתה לא תהיה שם בגלל ששמעת את זה. נגע לך ללב, הייתה לך התעוררות. עכשיו, בוא נחזור על זה, בוא נתאם את זה לשפה שלי, למקום שלי, בוא נתפלל על זה, בוא נמתין, בוא ננסה, בעדינות, לאט לאט, זה לא. הבנתי, יואו, הבנתי. וואי, הבנתי, יואו, נפתרו הבעיות. לא. הבנתי, ומחר אני לא אבין, מחרתיים אני עוד פעם אבין, ואחרי שנה אני אגיד, עכשיו הבנתי. ואז אני עוד קצת אבין, ואז אני אתחיל להשתנות. הכל זה לאט לאט. הכל זה לאט לאט, ואחרי שעושים לאט לאט, אז ברגע השם עושה את הכל. אוהב את הקטע הזה. שואת השם כערף עין. אבל זה רק אחרי שאתה לאט לאט הכנת את הכלים. השם יכול לשנות את הכל, אני לא יכול לשנות כלום. ובטח לא במכה אחת, גם אם הבנתי. נכון, שאדם מבין, הוא... זה מרגיע אותו, הבנתי משהו. בסדר, אוקיי, לאט לאט. הבנתי, עכשיו, איך אני הופך את זה לשלי? אני לומד את זה, אני חוזר על זה, אני מדבר על זה, עם מי שקרוב אליי, אני מתפלל על זה, אני מנסה לתאם את זה עם המקום שלי. לאט לאט, לאט לאט, זה היה המילים האחרונות של רבי נחמן. טוב, נסיים בזה. בעזרת השם, נתראה בשבוע הבא.